מנוחה בבית עם מנוחה פוקס. שלום לכולכם, מאזינים יקרים, כאן מנוחה פוקס, ואנחנו בתוכניתנו מנוחה בבית, כי כל בית צריך גם קצת מנוחה. בתוכנית זו אני מביאה לפניכם תובנות וערעורים שונים מדברים שנתקלתי בהם בשבוע האחרון שלי. אני שומעת מכם רבות, אתם שולחים לי מכתבים, אתם שולחים לי מיילים, ואני מתעדכנת במה אתם אוהבים יותר ומה פחות, ואתם מוזמנים להמשיך ולכתוב אליי. אתם שואלים הרבה שאלות, שאלות ייעוץ בענייני משפחה, בענייני ילדים וזוגיות, ואתם מוזמנים להמשיך ולשאול. אני לא מספיקה לענות על כך בתוכנית, וגם לא כל דבר ראוי לציין אותו בתוכנית, אבל לפעמים אני כן מספיקה לשלוח לכם במייל חוזר איזושהי תשובה לשאלתכם. אז כתוב את המייל שלי, רשמו בבקשה, c5712111@strudelgmail.com. ואם לא הספקתם להביא מכשיר כתיבה, אני אשתדל לחזור על כך גם בהמשך, ותוכלו לרשום. והנה אנחנו לתובנות שלנו. התובנה הראשונה. באחד הימים הגעתי למפגש עם ילדים אחר הצהריים באשקלון. בקצה רחוב נקוותה שלולית של מים. כנראה זה משהו לא נקי במיוחד, או אני לא יודעת מאין הם הגיעו. והשלולית לא נראתה נקייה, וגם לא הייתה מריחה בצורה הכי נעימה, אבל לצידה ראיתי כמה ילדים משחקים, כשאחד מהילדים הוא ילדון כבן 2.5 או 3 שנים, שעומד ומשחק שם עם האבנים שליד השלולית, וכך הם ניצבים שלושתם על שפת השלולית ומשחקים, כאילו שסתם מקום נקי ואין שום בעיה. והילד הזה שאותו אני מציינת ניסה לקפוץ פנימה לתוך השלולית. הוא ראה כנראה את הילדים הגדולים עושים זאת, רצה לחכות אותם. אז אני מגלה אותו מתכופף, מתכונן, כמו שאנחנו מתכוננים כשאנחנו רוצים לקפוץ מאיזשהו מקום, ואז מנסה לקפוץ פנימה ולא קופץ. ושוב הוא מנסה, הוא מתכנן, נעמד ככה על קצות האצבעות, מנסה לקפוץ פנימה לתוך השלולית ולא קופץ. ואז ברגע מסוים הוא שוב עשה את אותה תנועה של מתכונן, ואופ, קפץ לתוך השלולית. זה היה אחרי הרבה הכנות, ואז היה מצחיק לראות שבעצם כל השלולית הזו הייתה רדודה מאוד, ללא עומק בכלל, רק פשוט מים שהיו על הכביש, בצד הכביש שם בפינה. אותו ילדון גילה שהשלולית הזו אינה עמוקה כפי שהוא אולי סבר בתחילה. הוא גילה שבעצם היא רדודה, לא מפחידה כל כך, אין לו ממה לחשוש. והוא התחיל לצאת ולהיכנס, להיכנס ולצאת מתוך השלולית בלי שום חשש, כי הוא כבר עבר את רגעי החשש. כלומר, כל הבעיה שלו הייתה בעצם עם הפסיעה הראשונה. היה נדמה לו קודם שהוא לא יצליח בשום אופן לעבור את הנער. אבל הנה, הוא הצליח. היה נראה לו שהוא לא יצליח, הוא לא יעז להיכנס פנימה, לקפוץ פנימה. אבל הנה, הוא קפץ. כשמניחים רגל, רגל אחת, אז פתאום מגלים שהשד לא נורא כל כך. זה היה מצחיק לראות את זה על פניו של הילדון הקטן, איך אני מנסה, 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 אבל בסוף אני גם אצליח. פעם אחת לא הצלחתי, פעם שנייה לא הצלחתי, ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והנה, סוף סוף הצלחתי. ואני ראיתי את הדבר הזה וחשבתי לעצמי, והבאתי את זה גם אחר כך לפני הילדים שבאו לשמוע אותי שם במקום, וצחקנו על המקרה, איך שהילד הקטן ניסה להיכנס לתוך השלולית בכל כוחו ובכל מרצו, ובסופו של דבר העיז והצליח. ואנחנו יכולים לקחת את הדברים האלו למה שקורה לנו, בחיים שלנו. לא פעם אנחנו רוצים לעשות איזשהו צעד ולא מעיזים לעשות אותו. רוצים לעשות איזשהו שינוי ממה שעשינו קודם, או ממה שהיינו רגילים לעשות, ולא מעיזים, אין לנו אומץ. וזה יכול להיות בכל תחום שהוא. זה יכול להיות שינוי במקום העבודה, כשאנחנו רוצים לעבור לאיזושהי גזרה של עבודה אחרת, משהו חדש שלא עשינו עד כה, ואנחנו לא מעיזים, לא מעיזים לעשות את זה. זה יכול להיות בשינוי דירה. הדירה כבר לא טובה לנו, לא מתאימה, אולי קטנה, אולי במיקום לא נוח. אנחנו יודעים, יודעים, יודעים שאנחנו חייבים לעבור דירה. אבל לא עושים את זה. ואפשר לשאול אותנו, מה קורה? איך זה? למה? מתפלאים? איך אתם לא עוברים דירה? הרי הדירה הזו כל כך לא נוחה לכם. וכבר מזמן אתם מדברים על כך שאתם רוצים לעבור. איך אתם עדיין לא עושים את הצעד הזה? לפעמים זה אפילו צעד שאין לו משמעות כלכלית, אלא פשוט לעבור מהמקום, או לפעמים אפילו באותו אזור, לעבור לדירה אחרת, מאיזושהי סיבה. אבל אנחנו לא עושים את זה. אנחנו לא עושים את זה כי זה קשה לנו. זה מפחיד אותנו. זה נראה לנו משהו שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליו. אנחנו יכולים גם לראות את המצב הזה בשינוי בהתייחסות לאדם מסוים. איך אני יכולה לדבר איתה, עם החברה הזאת שכבר שנה שלמה אני לא מדברת איתה? איך פתאום אני אחזור ואדבר איתה? איך פתאום אתחיל שוב להרים טלפון ולשאול מה שלומה? איך אני אעשה את זה? איך ייתכן שאני אעשה את זה? אחרי כל כך הרבה זמן שלא הצלחתי לעשות את זה, שניסיתי וניסיתי ולא הצלחתי, איך? אז התשובה היא, כמו שעשה הילדון הקטון, התשובה היא, תכניס רגל. שימו רגל. שימו פסיעה אחת. והפסיעה הבאה הוא תגיע. להעז רק לרגע. לפעם הראשונה. אחר כך כבר מגלים שזה לא נורא כל כך. שהמים רדודים. שלא קשה לעבור את הנער הזה. אבל כל עוד לא שמנו את הרגל בפעם הראשונה, אז אנחנו כך נמצאים מעבר לדבר ורוצים לדלג ולא מצליחים. מנסים לקפץ ולא מצליחים. למה? כי אנחנו עדיין על השפה. אנחנו עדיין נמצאים באותו מקום שהיינו. ולא עשינו את הצעד הראשון הזה, שהוא זה שאמור להביא אותנו להמשך. הוא זה שאמור בסופו של דבר להעביר אותנו את הנער הזה. כל עוד לא עשינו את הצעד הראשון, איך נוכל לעשות את הצעד השני? איך נוכל להמשיך הלאה? בשביל להמשיך הלאה, חייבים לעשות צעד אחד, צעד ראשון. לפעמים קשה, לפעמים אנחנו לא מעיזים, לפעמים אנחנו שואלים את עצמנו, איך יכול להיות? דירה שגרתי בה 30 שנה, איך אני אעזוב אותה? או חבר שלא דיברתי איתו כל כך הרבה זמן, איך פתאום אני אדבר כאילו כלום לא קרה? אבל כן, הכל אפשרי, בתנאי אחד, בתנאי שנעשה את הפסיעה הראשונה, בתנאי שנכניס רגל. נכניס רגל ונראה שלא יקרה לנו שום דבר, ואז נוכל להמשיך הלאה. שוק מחנה יהודה. זה שוק מוכר. מי לא מכיר את השוק הזה, בין אם הוא גר בירושלים, בין אם לאו. אני עוברת שם פעמים רבות, כשאני הולכת ממקום למקום, חוצה את השוק ומגיעה בנקל לאן שאני צריכה להגיע. ובכל פעם כשאני פוסעת בשוק, אני רואה שם תיירים שהולכים, מסתכלים, מעיינים, מצלמים, את מה? את כל מה שאני, שרגילה ללכת במקום, רואה כמובן מאליו. הם מצלמים את האנשים, את הפירות, את הירקות, את הצבעים, את הססגוניות, את כל הדברים האלו שנראים לי כל כך בנאליים ורגילים. וכאילו נשאלת השאלה, בשביל מה לצלם את זה? הרי זה כל כך רגיל. אלו החיים, מה יש לצלם כאן בדברים הרגילים האלו? אותה שאלה אני שואלת את עצמי לפעמים, כשאני פוסעת ברובע היהודי בדרכי לכותל המערבי. אני הולכת לשם הרבה, גרה בירושלים, והדרך טבעית לי, ואני משתדלת רק לעבור אותה ולהגיע אל היעד, להגיע לכותל המערבי שאוכל להתפלל. ואז בדרכי אני פוגשת את אותם תיירים הולכים ככה באגודה אחת, בראשם המדריך עם איזה דגל כזה שהוא מניף אל על, או איזה מטריה צבעונית ססגונית, והם פוסעים להם בדרך לאט לאט, כשאני מאוד 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 ממהרת, והם הולכים לאיתם ומצלמים, מצלמים, מצלמים, מסתכלים בסקרנות, מקשיבים למה שהמדריך מסביר, שאני לא מבינה את מה שהוא אומר ולא יודעת בדיוק למה הוא מכוון. ואנשים מסביב ממהרים, בחלק אין כל כך כוח, אבל הם הולכים כי הם רוצים להגיע לכותל המערבי להתפלל בו, וחלק מהאנשים הולכים מהר יותר, חלק לאט יותר, אבל כולם בדרכם לכותל המערבי. והאנשים האלו יש להם זמן, יש להם פנאי, הם הולכים ומצלמים ומצביעים ומדברים, המדריך אומר והם עונים וכך הלאה וכך הלאה. ומה הם בעצם רואים שם? זוהי הדרך לכותל, פשוט דרך, דרך שמובילה לכותל המערבי. אלא מה? הם מצלמים את מה שאנחנו, אלו שהולכים בדרך הזו באופן קבוע, איננו רואים. אנחנו לא רואים בכלל. מדוע? כי אנחנו, כשאנחנו הולכים להתפלל, אנחנו לא תיירים. והם תיירים שתפקידם או דרכם ללכת, להסתכל, לראות, לעיין, להנות מהנוף, מהמראות. זה מה שהם עושים עכשיו. ואני אומרת לעצמי, אולי לפעמים באמת כדאי לנו, שווה לנו, להיות תיירים. גם במקומות שבהם אנחנו בעצם יושבים, מקומות שאותם אנחנו מכירים כל כך טוב על כף ידינו. אנחנו לא צריכים שמישהו יסביר לנו, שמישהו ידריך אותנו בדרך הזו. אבל אולי בכל זאת שווה לנו להיות תיירים. להיות תיירים, להסתכל בעין של תיירים. נכון, אני עוברת דרך השוק, אני הולכת לאיזשהו מקום. אבל למה? למה בעצם לא להנות מהדרך עצמה? אני כבר הולכת בה. אז למה לא לפקוח את העיניים ולראות את הפירות הססגוניים ולהודות על האושר הגדול שיש לנו כאן? לראות את האנשים שפוסעים בדרך, כל כך הרבה אנשים, כל כך הרבה תושבים, כל כך הרבה קונים ומאפשרים לאנשים להרוויח. יש כל כך הרבה דברים מעניינים כשאנחנו הולכים בדרך. אפשר לראות כל כך הרבה דברים מרתקים אם אנחנו רק פוקחים את העיניים לראות. אבל אנחנו כאילו אומרים לעצמנו, מה יש לי לראות? מה יש לי להסתכל? זו דרך רגילה, זו דרך קבועה, זו דרך שאני מכירה אותה בעל פה. אני כבר מכירה את כל זה, אני כבר יודעת את כל זה, שיבואו אלו מבחוץ והתלהבו ממה שיש פה להתלהב. זהו דבר לא נכון. לא נכון לומר לעצמנו את הדברים האלו. מדוע? מכיוון שכשאנחנו הולכים בדרך במטרה להגיע לאיזשהו מקום, אז אנחנו אמנם מגיעים בסופו של דבר למקום, אבל הפסדנו את יופיה של הדרך. הפסדנו את התוכנית שיכולנו לפתח לעצמנו. התוכנית הזו שבעצם מראה לנו דברים שאנחנו עוברים אותם ולא שמים לב עליהם. לפעמים דברים יקרים, דברים שיכולים לגרום לנו לאמונה גדולה, דברים שיכולים לגרום לנו לשמחה גדולה. אז למה לא להסתכל עליהם? למה לא לראות אותם? ולמה לא להודות עליהם לאלוקים? אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. מיד אחריה נשוב בעזרת השם עם תובנות נוספות.
עכשיו איתכם מנוחה בבית עם מנוחה פוקס. הלילה זה קורה. בנימין ליפקין באולפן פתוח מארח משפיעים, זמרים ואורחים ומביא את הקולות, המראות, השמחה וההתעוררות. הלילה הגדול של צמאה בבנייני האומה, משמונה בערב אל תוך הלילה, כאן בכל חי.
מצטרפים עכשיו לאדרן, חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
חסידים, אשכנזים, ספרדים, דתיים, סרוגים, ליטאים, חבדניקים, כולם, כולם עולים ליריד ספרי החסידות בירושלים. רשת ספרי אור החיים וצמאה מזמינים אתכם ליריד ספרי החסידות עם עשרות אלפי ספרים במחירים שעושים היסטוריה. ארבעה ספרים ב-100 שקלים בלבד. שלושה ספרים ב-100 שקלים בלבד. מתחם השקות בלעדי. מתחם רבי מחר ואלפי מבצעים ייחודיים שמתקיימים ביריד בלבד לחמישה ימים בלבד. יריד ספרי החסידות מליל שישי י' ד' בכסלב ועד יום שלישי י' ט' בכסלב, בנייני האומה ירושלים.
אין כפל מבצעים? יש כפל על כפל מבצעים. מבצע 4x4 מטורף באדרן. מצטרפים עכשיו להגנה הנוחה והמתקדמת בעולם ומקבלים דאבל מתנה מטורף. גם 4 חודשים ללא תשלום הגנה וגם 4 חודשי תוכן פרימיום במתנה. אוהבים מתנות ענק? חייגו עכשיו, כוכבית 3230.
משפחה לילד מיוחד? רשת שתילים לצדכם.
שלום, כאן נערה פינקל, מנהל מרכז תורני אוהליך מבית שתילים בבני ברק. מתבגרים חווים שינויים רבים בשל התפתחותם הטבעית בגיל ההתבגרות, דבר שגורם להם להרגיש בחוסר שליטה ולחפש אחר שליטה מלאכותית. כיצד נעזור להם? נעניק להם סמכויות מיוחדות שיאפשרו להם לחוש חשובים, בועילים ובעלי כוח. נימנע מוויכוחים ומאבקי כוחות עמם, ובכל מצב נפרוס מספר אפשרויות לבחירה ונניח להם לקבל את ההחלטה. בהצלחה רבה.
מוגש כחומר למחשבה משתילים, רשת בתי ספר וגני ילדים לחינוך מיוחד.
רכשו כעת את ערכת השבת של ארגון ושמרו ב-770 שקלים בלבד. ועוד משפחה, תשמור שבת בזכותכם. 0547-580-0058.
עובדת סוציאלית? יד לאחים מחפש אותך לעבודת קודש מאתגרת ומתגמלת. המחלקה ביד לאחים להצלה מתמיעה מחפשת עובדות סוציאליות לעבודה מיידית לליווי ושיקום נשים יהודיות שנמצאות בכפרים ערביים או לאחר חילוצן. תנאים מעולים למתאימות. לפרטים ולשליחת קורות חיים חייגו ליד לאחים. 03-615-4143.
אתם רוצים לשמוע משהו מרגש? מפקד האוכלוסין 2022 מגיע לסיומו ב-31 בדצמבר. מי שעדיין לא ענה, כדאי שיזדרז, כי המענה הוא חובה. נכנסים לאתר, ממלאים ומקבלים שובר מתנה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ממשיכה לערוך סקרים במגוון תחומים. למשל, נתוני תעסוקה והבטלה במשק, מדד הדיור, מדדי המחירים, הוצאות משקי הבית בישראל, ועוד הרבה נתונים המשפרים את איכות החיים של כולנו. ותודה על שיתוף הפעולה.
נתיב פלוס, לתחבורה ציבורית ושיתופית, קרפול, משניים בדצמבר, גם בכביש אחת, ממחלף דניאל עד מנהרת הראל, בימי חול מ-6:30 עד 9:30 בבוקר, ובשישי מ-12 בצהריים, 3 או 3 ברכב, כדאי לנסוע יחד ולהגיע מהר. עוד מידע, חפשו ברשת נתיב פלוס, משרד התחבורה.
חברת הביטוח מסרבת לשלם לכם את קצבת הסיעוד המגיעה לכם? הגשתם ערעור ושוב דחו אתכם? אל תוותרו. מומחי תביעות הסיעוד של החברה המרכזית למימוש זכויות כאן עבורכם, וילוו אתכם עד לקבלת הביטוח הסיעודי המגיע לכם. הפעלת הביטוח הסיעודי בחברת הביטוח זו המומחיות שלנו. החברה המרכזית למימוש זכויות, 17 שנות ותק והצלחה. כוכבית 500. כוכבית 500. לא קיבלת, לא שילמת. השירות אינו משפטי.
עיריית עיריית ירושלים, האגף לתרבות תורנית, קול חי ותיאטרון מסמכי לב. מזמינים אתכם להפקת חנוכה המרכזית לכל המשפחה בבנייני האומה. על הבמה, שתיים. והפעם, עלילה מותחת ומרגשת בעקבות קבורת האנוסים בתקופת האינקוויזיציה, על פי רב המכר דון קרלוס.
משה אמת ותורתו אמת.
עשרות שחקנים, בחיכובם של אופר הלוי, ירון בר, אלעד כהן, יהודה שוקרון ואביתר לזר, בשילוב תפורחת שנית וייחודית. במעמד ראש העיר ירושלים משה ליאון, וממלא מקום וסגן ראש העיר הרב צביקה כהן. על הבמה שתיים, אם ירצה השם, ביום שני בית טבת זאת חנוכה בבנייני האומה. כרטיסים באתר גלת טיקט או בטלפון כוכבית 6565. הנחה מיוחדת למחזיקי כרטיס ירושלמי.
התחרות לאיתור כישרונות מוזיקלי. אם אתה מנגן, מתופף, חזן, פייטן, ציצר, כנר, זו ההזדמנות שלך לצאת לאור, ואולי גם לזכות בפרס של 10,000 שקלים. להשתתפות ניתן לפנות עכשיו למייל hstudel93fm.co.il. המאסטרו, הדור הבא של המוזיקה היהודית, בקרוב במוצאש חי. התוכנית משודרת בחסות DCP, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל. עכשיו איתכם מנוחה בבית עם מנוחה פוקס.
חזרנו מן הפרסומות ואנחנו שוב כאן בתוכניתנו מנוחה בבית. בתוכנית הזו אני מביאה לפניכם תובנות שונות שלי מהשבוע האחרון שלי, והנה אני רוצה לדבר על עוד דבר שחשבתי שיכול להיות מעניין בעבורכם. קרה לכם פעם שראיתם ירוק ברמזור, ואז, לא משנה אם ברכב או ברגל, רצתם במהירות שיא כדי להספיק לעבור את הרמזור הירוק, אבל גיליתם שאחרתם. עד שרצתם, עד שהתאמצתם, הגיע האדום. אז יש לזה כמובן הסבר למה זה קורה. כשאנחנו רואים את הירוק מרחוק, סימן שכנראה כבר מאוחר מדי. סימן שעוד רגע אדום. סימן שעד שנגיע, האדום כבר יגיע. ועד שאנחנו מגיעים בריצה, אז הירוק כבר בורח. וכל זאת למה? מכיוון שהתחלנו לרוץ כשראינו את מה? את הירוק. מה כן צריך לעשות? נדבר על הולכי רגל. פשוט להתחיל לרוץ דווקא באדום. אלא מה? לאף אחד מאיתנו לא מתחשק לרוץ שממולו אדום. אין משהו באדום שמעודד אותנו לרוץ, למהר. אין משהו, נכון? האדום אומר לנו, יצרו. ואין משהו בו שגורם לנו דווקא למהר כשאנחנו רואים אותו. אז אנחנו לא רצים באדום כשאנחנו רחוקים, ואז אנחנו לא מגיעים בזמן לירוק. ואנחנו אחר כך נעמדים ומתלוננים, אוף, זהו, הוא ברח. אחרנו את המועד. וכל זה למה קרה? מכיוון שלא רצנו מבעוד מועד, שלא תפסנו בזמן שאנחנו צריכים דווקא למהר באדום כדי להגיע בירוק. אז גם בחיים זה כך בדיוק. אנחנו מעודדים את עצמנו כשאנחנו רואים את ההצלחה מולנו. הנה, הנה, עוד רגע קט, אני כבר מצליחה לעשות את מה שרציתי לעשות, ואז קל לי, אני מתעודדת. אני רואה ירוק בעיניים, כן? הצלחה. עוד רגע זה מצליח לי, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, והנה, הנה, הנה, הצלחתי להגיע לדבר הזה. אבל לפני כן, לפני שהגיעה ההצלחה הזו, כשהאדום זועק, אז למי יש חשק בכלל לעשות משהו? לאף אחד לא מתחשק, נכון? אנחנו לא מעודדים מהאדום, אנחנו מעודדים מהירוק. אנחנו מעודדים את הילד כשהוא מביא ציון טוב, ואומרים לו תמשיך כך, נהדר, מצוין, איך ידעת כל כך טוב, אתה ממש חכם, אתה ממש פיקח. אבל אנחנו לא זוכרים לעודד כשהציון הטוב רחוק. בזמן הזה, להפך, אנחנו זורקים משפטים שלגמרי לא מעודדים, איך זה קורה לך? שאתה תמיד לא מצליח? למה זה קורה לך? תלמד יותר טוב, אולי זה יעזור. איך זה שעד עכשיו זה לא קרה? כל מיני משפטים שמאוד לא מעודדים, כי האור האדום לפנינו, ואז אנחנו לא יודעים לעודד. אנחנו מעודדים כשאנחנו רואים את הירוק. לפני שאנחנו רואים את הירוק, קשה לנו מאוד לעודד. כשהציון הטוב כבוי, קשה לנו מאוד לעודד. אבל בדיוק אז, זה הזמן, ללחוץ על הדוושה, לזנק קדימה, להסתכל לאדום בעיניים, ולומר, כן, אני רואה אותך, אדום, אני רואה אותך, אבל אני לא נרתע. אני רואה אותך, אבל אני עדיין מעודד. אני רואה אותך ואני בכל זאת רץ, בכל זאת משתדל. ואני אצליח, אני אצליח להגיע. אני אצליח להגיע לירוק בזכותך, בזכות האדום הזה שאני רואה בעיניים, ואני בזכותך ממהר ורץ, ואני אגיע בזמן לירוק. זאת אומרת, אנחנו אמורים לעודד גם את עצמנו וגם את זולתנו, דווקא כשהזמן פחות טוב, כשיש פחות אור מולנו שקורא לנו רוצו, בואו, מערו. כשהאור הירוק נמצא, זה כבר לא חוכמה. ולפעמים שאז נזכרים מאחרים את המועד. אבל כשהאור האדום, האדום בוער, אז כדאי באמת להזדרז, למהר. כי האור האדום הזה, הוא צריך להיות זה שמעודד אותנו לרוץ קדימה. אתם בוודאי מכירים את המבצעים האלו של הכל כלול. על פי רוב, אלו מבצעים טובים דווקא, משמחי לב. הכל כלול, כן, תקנו, רק תקנו, רק תשלמו, הכל כלול, הכל בסדר, הכל מצוין. אבל לעומת זאת, הכללות באופן כללי הן לא דבר חיובי, ממש ממש לא. תראו כמה פעמים בחיים אנחנו מכלילים לשווא, או קבוצות של אנשים, או את עצמנו, או את ילדינו. אפשר לראות את זה כמו שאנחנו כועסים לפעמים כשאומרים חרדים, טפילים, או עושקים, כן? אנחנו אפילו לא זוכרים מי אומר בדיוק את הדברים האלו. וכנראה זה היה, אמר את זה איזה מישהו, שבמקרה ראה אדם חרדי שהתנהג שלא כפי שצריך להתנהג. ואז הוא החליט שכל החרדים הם כאלו וכאלו. וזה מאוד מאוד מרכיז אותנו. אנחנו יכולים לראות שמכלילים ואומרים למשל על אלו שגרים, מתגוררים בפריפריה. הם גרים שם כי לא היה להם כסף לגור במקום אחר. אני באופן אישי מכירה אנשים שגרים בפריפריה ואין להם בעיה כספית, הם בחרו לגור במקומות האלו. זה לא בעיה כספית, אבל אנחנו מכלילים, אנחנו מיד אומרים אם הוא גר שם, אז ברור לנו כבר מה הוא, לא צריך יותר מדי להסביר לנו. אם הוא גר שם, כנראה יש לו בעיה, זה בלי ספק בכלל. או אנחנו יכולים לראות אדם שהוא רופא במקצועו. אז אנחנו מכלילים ואומרים, אינטלקטואל, יודע הכל, ואז אנחנו מצפים שהוא באמת ידע הכל, כי הוא אינטלקטואל גדול. אבל לא בטוח שהוא יודע הכל. יכול להיות שהוא יודע הרבה מאוד ברפואה, במה שהוא עוסק, אבל כשאנחנו קצת יוצאים מהמסגרת של הרפואה, יכול להיות שהוא לא ממש יודע ומבין בכל תחום אחר. לפעמים אנחנו אפילו נבלים לראות שדברים אינם כפי שאנחנו סברנו קודם. ולמה סברנו? ולמה חשבנו שכולם כאלה, שהכל כך? למה חשבנו? כי הלכנו שבי אחרי המבצע הזה של הכל כלול. ומבחינתנו, הכל כלול בתוך החבילה הזאת. ופתאום אנחנו מתפלאים כשאנחנו מגלים איזה נהג נחמד נוסע באוטובוס, ולא כמו שידענו קודם שנהגים של אוטובוסים נוהגים כמו, לא יודעת, כל מיני הגדרות שיש לנו בראש. ופתאום אנחנו מתפלאים לראות שיש מוכר נחמד דווקא בחנות המקולת, בצרכניה, ולא כמו שתיארנו לעצמנו שכל המוכרים עצבניים, כעסנים, רק רוצים לסיים את יום העבודה שלהם וללכת הביתה. פתאום אנחנו מגלים שיש שיעורים מעניינים בכיתה. וזה לא נכון כל כך לומר שכל השיעורים בכיתה, כל הלימודים בבית הספר משעממים. ואנחנו מאוד אוהבים להכליל. אנחנו נוטים מאוד להכליל. הרבה מאוד פעמים אנחנו עושים את זה, ואולי אחרי שאני אומרת את זה עכשיו, תוכלו אפילו לבדוק את עצמכם, ומדי פעם שתכלילו, לייצר לרגע ולהגיד, רגע, הנה, באמת אני עושה את זה. אני באמת מכליל לשווא, ואולי אני לא בדיוק צודק. אנחנו יכולים לבדוק את זה גם על עצמנו. האם אנחנו רוצים שמישהו יאמר לנו, כשהוא מגיע אלינו, הבית שלנו היה הפוך, והוא יאמר, הבית הפוך, כנראה זו משפחה שלא אכפת לה מהסדר בבית הזה. האם היינו רוצים שיאמרו כך? ואולי דווקא אנחנו משפחה שאכפת לנו מאוד מהסדר, אבל לא הספקתי לסדר היום, לא הספקתי לארגן את הבית כפי שצריך, פשוט לא הספקתי, וזה רק היום, או קורה לפעמים. אל תכלילו, אל תאמרו, אל תחליטו, לפי מה שראיתם היום, מי אני בכלל? אל תחליטו. אנחנו יכולים לראות בן אדם שמתלונן, ואנחנו שומעים אותו פעם אחת, איך שישר אנחנו חושבים לעצמנו, כן, הוא כנראה איזה אדם כזה מהמתלוננים, שמרבה להתלונן, שכל דבר לא טוב לו בחיים. לא משנה בכלל שהאדם הזה דווקא לא מהמתלוננים. הוא לא אחד כזה שמתלונן על פי רוב. אבל הנה, הוא אמר איזשהו דבר, ואנחנו כבר מכלילים אותו בתוך המתלוננים, הוא כנראה כמו כולם, הוא אוהב להתלונן ולומר כל מיני דברים. אנחנו רואים את הדברים האלו גם בפרטי וגם בכללי, כן? אפשר לראות את זה לאורך כל הזמן, איך שאנחנו, בני האדם, נוטים להסתכל בהכללה על דברים, וכשאנחנו מסתכלים על דברים בהכללה, אנחנו הרבה מאוד פעמים טועים ומתאים ומדברים נגד ומחליטים החלטות, וזה לשווא. זה פשוט לא נכון ולא ראוי וחבל. ובקשר לעניין הזה של ההכללות, אספר לכם שלפני כמה ימים ביקשו לראיין אותי בכלי תקשורת כלשהו. חשבתי שזה יכול להיות לעזר והסכמתי לעשות זאת, והגיעו לצלם אותי, בחרו איזשהו מקום ברחוב, כשאני לא כל כך רציתי להצטלם באמצע הרחוב, אז בחרו שזה יהיה בצד, באיזושהי קרן זווית, ובאמת רק אנשים מועטים עברו במקום, והדבר לא הפריע במיוחד, יכולתי לדבר, לומר את דבריי, והם הסריטו, והכל עבר כראוי. ואז, לפני שסיימנו את ההסרטה, כשהצלם עומד ממולי ומצלם, ואני מחזיקה בידי את המיקרופון, הוא שואל ואני עונה, הוא שואל ואני משיבה, וברגע מסוים, ממש לפני שהסתיים הדבר, עוברים לידינו אב עם בנו. הבן נראה בערך בן 5, משהו כזה. ואז הבן נעצר ושואל בקול של ילד, כן, וסקרנות רבה, כשאנחנו באמצע צילומים, שואל בקול רם, אבא, היי, מה זה פה? מה עושים פה? ואבא, נחמד, מסביר לילד, זאת מצלמה, כאן מסריטים, הנה, אתה רואה, כאן יש את הצלם, את המסריט, הוא כנראה מסריט איזה סרט, או ששואלים פה שאלות ועונים תשובות, והוא מסביר, ושניהם מדברים בכל רם, כאשר כמובן אצלנו הפסיקו באותו רגע לצלם ולהסריט וחיכו לשקט. אבל אז ניגש הילד מן 5 וקורא בכל רם, מסריטים? גם אני רוצה להיות בסרט. והוא נעמד בדיוק במקום שעומדת המצלמה, הוא מתחיל לעשות לי הוויות ופרצופים וככה להתנועע עם הגוף ולומר כל מיני דברים. הוא פשוט היה בטוח שהצלם זאת אני שעומדת עם המיקרופון ביד, ואילו הצד השני של המצלמה שם מדברים. כי מי שבעצם לא יודע ולא רואה צילומים בכל יום לא תמיד יודע בדיוק איך זה הולך, מי מצלם את מי, זה שעומד בצד הזה או זה שעומד בצד הזה? מה בעצם קורה פה? מה אני רואה פה לפניי? אז הוא התחיל לעשות פרצופים ורצה להצטלם, אבל הוא לא הבין שהוא בעצם נמצא בדיוק בצד השני, ואף אחד לא מצלם אותו. וזה היה מאוד מצחיק לראות את זה. וכשחזרתי לביתי, סיפרתי את זה לאנשים. והם ענו ואמרו לי מיד, נו בוודאי, איך את רוצה שילד חרדי ידע איך נראית מצלמה? וצחקתי ועניתי, הילד לא היה חרדי, זה היה דווקא ילד ממש לא דתי. הלך עם אבא שלו שגם הוא לא היה דתי. ופשוט התשובה לדבר הזה, שלא רק ילד חרדי, אלא באופן כללי, מי שלא רואה ולא יודע, לא יכול גם לדעת איך בדיוק זה פועל ואיך בדיוק מצלמים. ובעצם ילד קטן, שלא רגיל לראות מצלמות, לא משנה מאין הוא מגיע. הוא לא יודע בדיוק איך זה פועל, מי מצלם פה את מי. הוא רואה משני הצדדים דברים שהוא לא רגיל לראות אותם. והוא שואל את עצמו, מי מצלם את מי בעצם? אמנם צריך להיות כאן איזה מישהו שמצלם, אבל אני לא יודע איזה צד זה המצלמה, ומאיזה צד זה, איזה צד עומד זה שמצלמים אותו. הוא לא יודע, הוא לא אמור לדעת, הוא לא נמצא במקום כזה של להבין מה קורה. הרי זה דבר שהוא לא היה בו, סיטואציה שהוא עדיין לא דרך בה. וכדי להבין, צריך לדרוך במקום, ואז פעם אחת רואים, וכבר מבינים. אבל הנה, כבר אנשים לוקחים, מכלילים, מחליטים, שמי זה היה? בוודאי, אדם כזה וכזה. כי רק אם הוא היה אדם כזה וכזה, יכול להיות שהוא לא יודע כך וכך. אז אלו הן ההכללות, והן מביאות למקומות לא טובים ולא נכונים, ואם נשים לב לזה, נוכל לשפר את הדברים, וחבל באמת שלא נעשה זאת. אני אזכיר את כתובת המייל שלי לסיום, c5712111@strudelgmail.com. אתם מוזמנים לכתוב לי כל דבר שעולה בדעתכם. אני כדי לקבל את הדברים וכדי להגיב עליהם או לפחות לקרוא אותם. אז אלו היו הדברים לתוכנית הזאת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בתוכנית הבאה, באותה עת, באותה שעה. ועד אז, חנוכה שמח שיהיה לכולכם. ממני, מנוחה פוקס.